אז בוקר טוב, אנחנו מתחילים קצת באיחור כדי שיהיה לנו זמן, היה לנו זמן לקרוא את הדף החדש, את המערכה החדשה שאנחנו נכנסים אליה. רציתי לציין בהמשך לדברים הקודמים שגמרנו במשפט שאצל השם יתברך הכל אפשרי, אז אם נשים לב למשל אברהם אבינו, כן? הקדוש ברוך הוא בברית הבתרים אומר לו שגר יהיה זרעך בארץ לא להם ויצאו ברכוש גדול, ואז יש לנו פרקים שלמים עד אמצע ספר שמות בפשט, כן? עד שההיסטוריה מתגלגלת כדי שהנבואה הזאת שנאמרה בברית בין הבתרים תתקיים. וככה על דרך זה כל התנ"ך בנוי. אם יש למשל אליהו הנביא אומר לאחאב שמלכותו וזרעו יקרתו, אז אחר כך יש לנו פרקים שלמים איך ההיסטוריה מתגלגלת, שיש עימותים פוליטיים, מלחמות וכל מיני דברים, עד שבסוף מתקיימת הנבואה הזאת שאחאב יורד מהפרק, זרעו מחוסל על ידי יהוא, הכלבים מלקקים את דמו והכלבים גם אוכלים את בשרה של איזבל. כלומר, יש נבואה, ואחר כך היסטוריה מתגלגלת בהתאם לנבואה, שפרשנים פרשו את זה באופן פוליטי, היסטורי, כלכלי, לא משנה, אבל מה שעומד בבסיס של השינויים שמתחוללים, זה כמובן הנבואה האלוקית. וכמו שהיום, שעם ישראל חוזר לארצו, אז נכון, יש מלחמות עולם וכל מיני פוליטיקות באירופה ובאמריקה, לא חשוב איפה, אבל סופו של דבר כל המהלך הזה בגדול מגשים את הנבואה שעם ישראל בסוף הדוחות חוזר לארצו ובונה שוב את ארץ ישראל. יכולים עד מחר לדסקס ולדבר ולנתח כל מיני דוקטורים ופרופסורים ועיתונאים, יכולים לדבר כל היום וכל הלילה, אין להם שום אחריות על מה שנאמר. יש ביטוי כזה שהעיתונים של אתמול היום עוטפים איתם דגים. אתם מכירים את הביטוי הזה? פעם היו בשוק, מוכרים דגים טריים, אז עוטפים אותם בעיתונים, חבל לקנות נייר. לוקחים את העיתונים של אתמול, זה מה שהם שווים בדרך כלל, כן? אבל מה שעומד בבסיס של כל הפוליטיקה וההיסטוריה, בכל ההתרחשויות הלאומיות והפרטיות, זה רצון השם שבא לידי ביטוי בנבואה. אותו דבר גם פה, אצל השם הכל יכול להיות וגם מיד או מהר. וזה מה שהולך להתחולל פה. עכשיו נראה איך שהדברים האלה מתגשמים. דבר נוסף לקראת השלב החדש, אנחנו מטפסים לשלב חדש פה בסיפור הזה. עד היום הסיפור הזה דיבר בסיפור די פשוט, אפשר להגיד מבחינה סיפורית. וניסינו לנתח את העומק של הסיפור הזה על מנת שאנחנו נלמד איך לנהל את החיים שלנו בצורה יותר נכונה, להיות שמחים ומאושרים עם עצמנו, עם כל העומק שדיברנו עליו, ולנהל את החיים שלנו בצורה נכונה, כדי שבאמת נוכל באופן נקי לנהל את הייעוד שלנו בחיים. הסיפור עובר עכשיו פאזה נוספת, וכבר קראתם פה שיש התערבות של המלך. עד עכשיו היו שני אנשים פרטיים שהתנהלו איך שהתנהלו ועשו מה שהם עשו. עכשיו פתאום המלך נכנס לתמונה ופתאום זה מסקרן אותו מה קורה פה. הוא רוצה לבדוק מה קורה פה. כשאנחנו מדברים על המלך, אני מדבר על המלך באופן פשוט. אבל תוך כדי שאנחנו מדברים על המלך באופן פשוט, צריך לחשוב תוך כדי כך גם על המלך. שהוא המלך של המלך. כמו שאמרו, לב מלכים ביד השם. כן? זה גם המלך. אז יש פה כל הזמן משל ונמשל. כמו במגילה, מגילת אסתר, שאנחנו הולכים עוד מעט לקרוא אותה, אנחנו קוראים ספר, סיפור מחצר המלכות של אותו תקופה, שנראה סיפור פשוט, שיכול לקרוא בכל מקום, גם בחצר של לואי ה-14, לפני 600 שנה בערך, אני מקווה שאני לא טועה בתאריך, בצרפת או בכל מלכות אחרת. וגם שמה חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב המלך זה המלך, ושהמלך חותם בטבעת גזרה שבעוד שנה או בעוד כמה חודשים עם ישראל יוצא לשמד, אז זה המלך החליט שזה יקרה. אחשוורוש הוא רק החותמת של המלך. אז ננסה, או גם אתם לחשוב תוך כדי זה, שיש פה גם מלך למעלה שמנהל את כל העניינים, וזה חשוב מאוד הנקודה הזאת לשים לב אליה. נקודה נוספת שבשלב יותר מאוחר נעבור, אנחנו יטשטש לנו בעצם בסיפור, בסיפור פשוט זה לא יכול להיות, אבל יטשטש לנו החיים בין העולם הזה לעולם הבא, בין החיים של המתים בין לחיים של החיים, והקשר בין החיים למתים, כן, שזה דבר נשמע קצת מופרך, מיסטי כזה, אבל אנחנו נראה שאנחנו לא נבין בהמשך אם החכם הוא כבר חי או מת, וזה לא משנה אם הוא חי או מת, כי גם אחרי המת יש עדיין חיים כידוע, ובשביל שנתעל את עצמנו לקראת המעמד הזה שהוא קצת יותר, צריך קצת אנטנות יותר חדות בשביל לקלוט את הדבר הזה, אז אנחנו נלמד בעזרת השם פסקה באורות התשובה בפרק י' ג' שמטפלת בנושא הזה של המעבר בין העולם הזה לעולם הבא, ובעצם שבעצם כמו שהייתי פעם באיזה מאמר חסידים, שהמעבר לעולם הבא זה לעבור מחדר לחדר, מי שמבין, אבל שננסה להבין קצת, זה לא פשוט להבין את זה או לחיות את זה, אז נלמד איזה פסקה באיזה, איך קוראים לך? אהוד, מה רצית להגיד? יפה, אז זה צץ לך לבד. גם לי זה צץ תוך כדי, זה בזכות פורים. אתה רואה, כל זמן מאיר בתכונותו. אתה מכיר את הביטוי הזה? שלומדים בפורים, הלכות פורים, ובפסח הלכות פורים, רואים שהזמן, בלי שאתה מרגיש, פתאום מאיר לך לתוך הסיפור הזה. הסיפור הזה, אף פעם לא חשבתי שזה המלך. אבל בגלל שאנחנו בחודש אדר, זה יבריק. ולך זה גם יבריק. זה נכון, יפה מאוד. אז בוא נתחיל לקרוא. ברכתי כבר, נכון? בואו נתחיל לקרוא ולבאר. תחשבו גם אתם, אני לומד גם איתכם את זה. זה לא שאני בא ומלמד אתכם. אנחנו לומדים ביחד. גם השאלות שלכם מאפשרות להגיע למקומות אחרים. וכמו שאמרתי, גם אני צריך את זה לחיים שלי. גם אני צריך חיזוק להתנהל בצורה נכונה, בייחוד בטירוף שאנחנו חיים ביום, שהרדיפה אחרי המוצלחים והיפים. ולשים את הרגליים במקום הנכון של אמונה, של להיות אדם טוב, לא לרוץ אחרי הפרסום ואחרי הצלחה. אנחנו רואים מה קורה עכשיו, מי שפותח קצת חדשות רואה שכל מי שקצת מגיע לאיזה עמדה, כן, מיד מתנפלים עליו, מחפשים אותו מתחת לבלטות, מה עשית פה, מה עשית שם, לאן מחפשים. יותר טוב לא להיות מול הזרקורים, זה לא טוב. בשביל מה להיות מול הזרקורים? מה יצא מזה? מה אתה מרוויח מזה? אתה רק מפסיד מזה, בסופו של דבר. אז בוא נראה. אני מתחיל בפסקה השנייה פה. ואלו השני בנים, אתם רואים? רואים? ואלו השני בנים היו נקראים בפי העולם, זה בכינוי חכם, וזה בכינוי תם. אף על פי שיש כמה חכמים ותמים בעולם. אף על פי כן, כאן היה ניכר הדבר ביותר. כי שניהם היו ממקום אחד, ולמדו יחד, וזה נעשה חכם מופלג מאוד, וזה היה תם גדול מאוד. ובהסקסקי, ברשימות של משרד הפנים, במקרה הזה, ברשומות של התושבים, במחוז הזה שנקרא פה גוורנריה, או נקרא לזה לענייננו במועצה האזורית, ברשימות של התושבים של המועצה האזורית, במרשם התושבים, שם כותבים כל אחד עם הכינוי פמליה שלו. פמליה זה שם משפחה, כן? באנגלית, פמילי, נכון? אז כל אחד, שמואל בורוסובסקי. זה שם של אדמו"ר מסלונים, אני חושב. כן? דורון קץ. כן? ככה כותבים, ידוע. שם היו כותבים על זה כינוי חכם ועל זה כינוי תם. כלומר, נניח קראו לתם שמואל, שמואל תם. ולחכם נניח קראו דורון, דורון חכם. ולא היה כתוב על שם משפחה שלו, כן? פעם אחת בא המלך אל הסקסקי, בא לבדוק מה העניינים. מלך בא למחוז הזה, לראש המועצה, לראות מה העניינים. כמו שביבי עושה סיור בנגב, ראש המועצת הנגב מקבל אותו. בא המלך לראות מה קורה שם. הוא מצא שהיו כתובים שם אלו השני בנים, זה בשם חכם וזה בשם תם. והיה בעיניו לפלא שאלו השניים מכונים בשם חכם ותם, זה בלט לו, כן? זה משך את תשומת ליבו. ולמה זה מעניין? למה זה ככה? ונתאווה המלך לראותם. וחשב המלך, אם אשלח אחריהם פתאום שיבואו לפניי, יתפחדו מאוד. והחכם הסתתמו טענותיו לגמרי. ואתם גם כן אפשר שישתגע מחמת פחד. ונתיישב המלך לשלוח חכם אחד אל החכם, ותם אל התם. רק אין מוצאים בעיר מלוכה, כי בעיר מלוכה על פי רוב הם חכמים. רק שהממונה על האוצרות הוא תם דווקא. כי החכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות. פן על ידי חוכמתו ושכלו יוכל לבזבז האוצרות. על כן עושים ממונה על האוצרות תם דווקא. נקרא עוד כמה משפטים כי בסדר. וקרא המלך לחכם. לחכם אחד ממלכותו ולאותו התם הנל, שר האוצר, ושלחם להשני בנים הנל. ונתן בידם איגרות לכל אחד ואחד. גם נתן בידם איגרת להגה וירנר, נקרא לזה ראש המועצה, המושל של המחוז ששם הם גרים. של הגה וירנריה, שזה המחוז. שאלו שאלו השני בנים הם תחת ממשלתו, וציווה בהאיגרת שהגה וירנר, ראש המועצה, ישלח להם איגרות משמו, לא בשם המלך. לחכם והתם, כדי שלא יתפחדו. ויכתוב להם שאין הדבר נחוץ, ואין המלך גוזר דווקא שיבואו. רק הדבר תלוי ברצונם. אם הם רוצים, יבואו. רק שהמלך חפץ לראותם, לא חייבים לבוא. טוב, רוצים, תשארו בבית. ונסו אין השלוחים. החכם והתם של המלך, כן? שבאו חכם מחכמי המלך והתם שר האוצר, ובאו להגה וירנר, לראש המועצה, ונתנו לו האיגרת ששלח המלך, ושאל הגה וירנר על אלו השני בנים, תעניין מי הם כי הוא לא הכיר אותם, ואמרו לו שהחכם הוא חכם מופלג, ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפלץ, מה שאתם זוכרים, שיש לו מעיל אחד, ויש דף שמה, אתה יכול לקחת. יש לו מעיל אחד, אתם זוכרים את הסיפור הזה, יש לו מעיל אחד, פשוט, וכשהוא צריך ללכת למקום חשוב, אז אשתו נותנת לו את הפלץ, והוא מרגיש שזה יופה, אני יודע, איזה מעיל מכובד שהולכים בין גדולים. ונתייעץ הגה וירנר, חשב עם היועצים שלו, ראש המועצה, שבוודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פלץ. הוא לא יכול לבוא עכשיו עם, למלך עם הלבוש הזה של הפלץ עם בגדי עיקר פשוט. ועשה לו מלבושים כראוי. והניח בתוך העגלות צו של התם, עגלות צו זה קרקרות שהוא שלח, הגה וירנר, שלח להביא אותם למלך, ונתן להם אגרות כנל, ונסו השלוחים ובאו לשם ונתנו האגרות להם. החכם נתן לחכם, והתם להתם. עד כאן, שלב ראשון, מה קורה פה? יש פה דברים נפלאים. יש דברים של, כמו שאומרים, של השלד של הסיפור שלנו, וגם בשוליים יש כל מיני חוכמות שכדאינו ללמוד אותם, חשוב מאוד ללמוד אותם לחיים שלנו. אז בואו נראה מה יש פה. אז קודם כל, הדבר ראשון, כמו שאמרנו, שניהם מפורסמים, נכון? הם מפורסמים, אחד לחיוב ואחד אולי בטיפשותו לתם. כאשר התם כרגע זה שם אולי קצת שלילי, למרות שאנחנו נראה אחר כך כבר בהמשך, שהתם זה לא שם שלילי בכלל. וזה בולט, זה מאיר. ושהמלך מגיע, הוא רואה את זה ושולף, רגע, מה זה? מה קורה פה? מה הלימוד הגדול פה? מה שדיברנו קודם. אל תהיה בולט. אתה בולט, אז רואים אותך ובודקים. זה יכול להיות המלך, זה יכול להיות הבוס שלך. אני זוכר שהיינו בצבא משתדלים להיות בשלשה האמצעית, בשורה האמצעית, שלא יראו אותך, בייחוד בטירונות, שלא יראו אותך, כי אם רואים אותך יותר מדי, אז תמיד בוחרים אותך להיות תורן בשירותים, תורן במטבח. מכירים את זה? לא, לא, אתה לא צריך להיות בולט. זה לא מועיל לשום דבר להיות בולט. לפעמים אתה חייב להיות בולט, אתה חייל טוב, אתה בולט. מה לעשות? זה לשם שמיים. אבל סתם להיות בולט בשביל בולט, זה לא טוב. זה מושך, קוראים לזה מושך עין רעה. זה מושך. מושך לבדוק מי אתה, גם המלך או המפקד או המורה בכיתה גם כן. אני זוכר פעם מישהו אמר לי שהוא לא רוצה ללכת לישיבה קטנה. לישיבה קטנה כבדה ישיבה שיש בה מעט תלמידים. כי אתה כל הזמן תחת הזרקור של הרב. ואתה רוצה קצת להרגיש חופשי. כן? יש אנשים שדווקא אוהבים להיות בישיבה שיש מעט תלמידים, אז יש יחס אישי. ויש כאלה אומרים, לא, אני לא רוצה להיות כל הזמן תחת הזרקור של הרב או של ראש הישיבה. כן? צריך להבין למה את זה, כן? אבל אתה בולט. לא כדאי להיות בולט. זה לא טוב להיות בולט. עוד שנייה. אבל לענייננו אנחנו יכולים להגיד דבר יותר זה, בשביל הסיפור שלנו, שני חברים יצאו לדרך, זוכרים? בקו התחלה שווה, בלי כלום, אחד התגלגל לאן שהתגלגל, השני התגלגל לאן שהתגלגל, הראשון התגלגל לפי ראות עיניו, והשני התגלגל לפי ראות עיניו, ויש יום שבודקים, בואו נראה לאן הגעתם, בואו נראה מה עשיתם, בואו נראה לאן תפיסת העולם שלכם הובילה אתכם. זה דבר פשוט, הדבר הזה, שבודקים מה קורה. גם המנהל של העבודה שקיבל אותך לעבודה אחרי תקופה בודק, בואו נראה מה עשית, בואו נראה מה אתה שווה לי, כן? זה גם המורה בבית ספר, זה גם הקצין בצבא, וגם ריבונו של עולם בודק. לאן הגעת? מה עשית עם החיים שנתתי לך ועם הכישרונות שנתתי לך? האם עשית איתה משהו נכון? הועלת למציאות עם מה שעשית? אמרנו כמה פעמים, גם יום הולדת זה יום טוב, כן? שאדם בודק את עצמו, אני עכשיו בן 20 או בן 30, בוא נבדוק את עצמי באופן רך, לא באופן שיטורי של שוטר. בוא נראה, אני בגיל 20, בגיל 30, איפה אני עומד? מה עשיתי עם החיים שלי? לקחתי אותם למקומות נכונים? יופי. מה אני יכול לשפר? לקחתי אותם למקומות לא נכונים? בוא נעצור, נעשה חושבים מחדש. כתוב שמי שעושה חשבון עם עצמו, אז לא עושים איתו חשבון מלמעלה. השם את אורחותיו, מי ששם את אורחותיו, בודק את אורחותיו, אין צורך שיענישו אותו מלמעלה, כי הוא לבד בודק את עצמו, ולבד עושה מקצה שיפורים. אז זה נקודה חשובה. כן, מה רצית לשאול, דניאל?
אם בן אדם יש לו כישרון,
הוא
יכול להיות מצליח בתחום הזה,
לגבי הבולט, אם יש לך כישרון שאתה צריך, שהוא מביא אותך להתבלטות, אתה לא רוצה להתבלט בשביל להתבלט, אלא אתה מתבלט כי יש לך כישרון ואתה עושה משהו טוב למציאות, ותוך כדי כך אתה גם מתבלט, ואחר כך אולי מתוך זה גם נקרא לעשות דברים יותר טובים, זה בסדר. לפעמים אתה צריך להתבלט בשביל לקבל עבודה, זה גם בסדר. אנחנו מדברים על להתבלט בשביל להתבלט. מי שמתבלט בשביל צורך, זה משהו אחר. אבל יש כאלה שרוצים להתבלט שיגידו להם, אתה נכנס עכשיו לחדר, דניאל הגיע. אז כולם צריכים לדעת שדניאל נכנס עכשיו לחדר. זה לא עוד תלמיד נכנס לחדר, או תלמיד נכנס לכיתה. כן? או שאתה, יש אירוע משפחתי. מוזמנים הדודי והדודות. אז דניאל הגיע. כולם צריכים לדעת שדניאל הגיע, ואם לא יודעים שהוא הגיע, אז הוא ידאג שידעו שהוא הגיע. הוא לא עוד אחד מהמשפחה שלו, אבל זה גאווה, גאווה מאוד... אתם מבינים מה שאני אומר, נכון? אנחנו מדברים על בן אדם שהוא לא צריך בחיים לנסות להתבלט. הוא צריך לעשות את התפקיד שלו. זה הכל. וכשאדם מתבלט, הוא מושך אש. תדעו לכם, כשאדם מגיע לאיזה תפקיד, אז לא רק המלך בודק אותו, ולא רק הבוס בודק אותו, גם אנשים מסביב בודקים. למה הוא כזה? לא שזה בסדר, זה קנאות של אנשים, אבל זה קיים. קנאות ועין צרה וכו' וכו'. אבל כשאדם מגיע לאיזה תפקיד, בודקים. אדם צריך להיות עכשיו בתפקיד בצבא פתאום. אני יודע, עד סגן אלוף, זה נורמלי, כן? אלוף משנה, מגיע תת אלוף, רגע, הוא מתחיל להגיע לצמרת, רגע, בוא נבדוק. איך הוא הגיע לשם? הכל בסדר? אתם מכירים את זה. אותו דבר, אדם מגיע להיות שר בממשלה או חבר כנסת. רגע, מאיפה הוא הגיע? הוא מתאים? זה מתחילים לבדוק אחריו. אז יש אלה שבודקים אחריו, אנשים רעים, שבודקים כי רוצים להפיל אותו, כדי שזה... אבל זה באופן אוטומטי, בודקים. בודקים וזה, אתה נכנס לפאזה אחרת לגמרי בחיים שמתחילים לבדוק אותך. וזה לא נעים. כי כולנו בני אדם, אנחנו לא מושלמים, וכולנו יש פגמים, וכולנו יש קופות שרצים, כי אנחנו בני אדם. ואז הכל יוצא החוצה, ואתה מתחיל במקום להמשיך לעשות את התפקיד שלך, אתה מתמודד עם הלשונות הרע, מי שקשה לו עם זה, כן? אתה מתחיל להתמודד עם זה. או אם יש לך תדמית חיובית, אז אתה צריך כל הזמן להזין את התדמית החיובית, אז אתה עבד של התדמית. אתה מפסיק להיות עבד של האמת ושל הטוב, אתה מתחיל להיות עבד של התדמית שלך. לכן זה מסוכן מאוד להיות מפורסמים. רבי נחמן אומר את זה מפורש, צריך להיזהר מלהיות מפורסמים. כי כשאתה מפורסם, יש שם יצר הרע מאוד חזק, ואתה נהיה עבד של הפרסום. אם אתה עבד של האמת, שזה נקרא עובד השם, ותוך כדי זה אתה מתפרסם, ואם פתאום קורה ש... לא יודע מה, משפחתלים אותך, אז זה לא מעניין אותך, כי אתה עבד של השם. משפחתלים אותך, מה אתה יכול לעשות? זה גם משביים. כן? אבל אדם שהוא עבד של הפרסום, זה בעיה קשה. אז הוא מקווץ ומצמצם את האמת בשביל להישאר בפרסום. זה מאוד 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 מסוכן. בוא... כן. זה אמרנו אתה יודע, היה פעם סרט כזה, השמן והרזה. שמעת על זה פעם? כן? למה נקראים השמן הרזה? הרי לא, זה לא השמן והרזה, כל אחד יש לו שם שאימא שלו קראה לו. אלא מה זה בולט? זה הפלא, זה בולט. שאתה רואה אחד שמן ואחד רזה לידו, זה פנסים דולקים. גם כתוב בנביא, בישעיהו, וגם הגמרא מנתחת את זה בשבת, שלקראת החורבן היה באמת מצב מקולקל כזה שכל אחד רצה להראות את עצמו. זה קלקול. זה קלקול שדיברנו כמה פעמים על מה יאמרו. זה קלקול שאדם חי במקום להיות איש אמיתי, אלא העיקר זה מה יאמרו. הוא יכול להיות רכוב, העיקר שיהיה לו שם טוב. והמחלה הזאת, מחלת נפש, שהיא מתפשטת והופכת למחלה לאומית, היא הופכת למה יאמרו הגויים. ובמקום לעשות מה שמדינת ישראל צריכה לטובת מדינת ישראל, מה שמנחה אותה זה מה יאמרו. ומה יאמרו זה לא לטובתנו דווקא. השם המסופר שבחורה נניח יפה הייתה הולכת עם מכוערת. או גבוהה עם נמוכה. למה? בשביל שיראו אותם, שמולכות ברחוב, שיראו, ישימו לב. גם ישימו לב ליפה כי יש לידה מכוערת. וגם המכוערת ישימו לב אליה בזכות היפה. זה קלקול. אז שני האנשים האלה, כתוצאה מזה שכל אחד קרא לזה טעם וזה חכם, זה היה שם כינוי שלהם בכל האזור, וכך היה רשום, כי לא ידעו כבר שקוראים לו שמואל בורוזובסקי, קראו לו הטעם. גם אצלנו, אולי זה לא דוגמה טובה, אבל לפעמים יש, זה לא בסדר כמובן, אבל בכיתה למשל, יש אחד שקוראים לו ג'ינג'י. אף אחד לא יודע את השם שלו כבר, או בצבא, נכון? ג'ינג'י. מה ג'ינג'י? מה השם לו? ג'ינג'י. כן? אז הם בולטים. כן.
למה חשוב המלך שהחכם יבוא עם חוכמתו
ואתה... אז עוד לא הגענו, זו שאלה טובה, תכף נראה, תחשוב על זה בינתיים גם כן. אמרנו מלך ומלך. זה מלך טוב. רואים שהוא מלך טוב. כן? אם כבר שאלת, אז אולי רואים שהמלך הזה... למרות כל מה שדיברתי עכשיו, הוא מלך טוב. הוא לא רוצה להבהיל את התם, ולא את החכם. החכם, אם הוא יקבל מכתב מהמלך לבוא, הוא יפחד. מה פתאום? מה המלך רוצה אותי פתאום? בטח אני חייב איזה חוב, אולי עשיתי משהו לא טוב, יוריד לי את הראש. כן? וגם אם הוא חכם ויבוא למלך, והוא ירצה המלך לעמוד על חוכמתו, הבן אדם עומד לידו רועד. אתה יודע מה קורה שבן אדם מפחד? נסתם לו החוכמה. הוא לא פתוח, הוא לא חופשי, כן? לכן זה חשוב לו, ורואים שהוא מתאים את עצמו, זה הטוב שלו, שזה מראה לנו בעיקר על המלך, ריבונו של עולם, ואולי מלמד לנו דגם איך צריך להיות מלך באמת, לא מלך שדואג לכיסא שלו ולחשבון בנק שלו ולחברים שלו, שלכל אחד יהיה לו משרה מתאימה, אלא מלך שדואג לציבור, מלך כזה שמתאים את עצמו לנתינים שלו, וגם הטעם, הטעם עוד יותר גרוע. הוא יכול להשתגע מרוב פחד. כי לפי המלך התם כרגע הוא אדם אולי נמוך, אין לו מה לתת בכלל, למרות שזה, אחר כך נראה שזה לא נכון בכלל. ולא רק שהוא, ולכן הוא עושה אסטרטגיה מיוחדת. הוא שולח תם לתם וחכם לחכם. לעשות התאמה. זה כמו שהתורה יורדת משמיים, היא מדברת בלשות בני אדם, שהיא לרדת אלינו. שאנחנו נבין אותה, שהיא לא תאיים עלינו. אז הוא שולח תם לתם וחכם לחכם. עכשיו, עוד יותר הוא מוריד את המרווח הזה והדיסטנט הזה בין המלך המאיים לתושבים, על ידי זה שהמכתב לא יהיה עם הלוגו של המלך, אלא עם הלוגו של הגוורנר, עם הלוגו של ראש המועצה. ראש המועצה כותב איגרת, שהמלך ציווה אותו לשלוח איגרת בשם ראש המועצה, שהמלך רוצה אותו. זה עוד פעם לעשות תאום, כן? זה כמו שבא רב גדול נותן שיעור לילדים בתלמוד תורה. מה הוא ידבר איתם עכשיו? למה התוספות חולק על רשי וראשונים ואחרונים? מספר להם איזה סיפור, על איזה אחד שמצא איזה אבדה, נכון? צריך להתאים את עצמך ולהוריד את עצמך עם כל האמת הגדולה לרמה של האנשים שאתה מדבר איתם. ולא לדבר סינית עם אדם שיודע טורקית. בסדר? אז זה מה שהוא עושה פה, זה ממש נפלא לראות את זה. כן, נפלא לראות... זה מלך שטובת התושבים חשובה לו. אם תרצה תבוא, אם לא תרצה אל תבוא. זה עוד ריכוך אחד, נכון? אתה לא חייב לבוא, רק אם אתה רוצה. זה בעיניי נפלא. יש פרק ביחזקאל למדלת, שם יש ביקורת על הרועים, על הרועים זה המלכים של עם ישראל, שהם רואים את עצמם במקום את הצאן, שהמלך דואג לעצמו, והתפקיד של המלך זה לדאוג לתושבים, שיהיה משפט צדק, שיהיה יושר, שלא יהיה אלימות, שיהיה לאנשים פרנסה וכולי. זה התפקיד של המלך, ולא תפקיד של האגו שלו, שזה פסגת הקריירה שלו. אנחנו לא צריכים אנשים כאלה, כי אנשים כאלה ידרכו עלינו, והצדק זה לא נר לרגליהם דווקא. אז יש לנו פה דוגמית איך נראה מלך אמיתי, שזה בעצם דוגמה של מלך המשיח, אגב, שהוא מנהיג את העם על פי התורה, שהוא שליח של ריבונו של עולם, הוא המלך הארצי של ריבונו של עולם בארץ, זה דוד המלך. ונראה אחר כך שזה התם בעצמו בעצם, תכף אנחנו נראה, תכף, היום כבר לא נספיק, כן. אז זה נקודה נוספת בזכות השאלה שלך. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אני חושב שבזכות זה מיצינו את כל הפסקה הזאת. אז עד כאן יש התערבות חיצונית של המלך, מלך, מלך, בחיים של השני אנשים האלה שהתנהלו באופן פרטי. ועכשיו, זה לא, ההתערבות של המלך זה כבר לא בבחירה החופשית שלך. אתה עכשיו נפעל על ידי משהו מלמעלה, כן? ועכשיו השאלה היא, כשאדם קורא לו איזה דבר כזה שקוראים לו פתאום למלך, שפתאום מס הכנסה קורא לו, וכולי, תזכירו לי, אני פספסתי פה משהו על האוצר, כן? עכשיו השאלה, איך אתה מגיב למאורעות שנופלים עליך? אנחנו נראה את התגובה של התם, אנחנו נראה את התגובה של החכם. כי התגובה הזאת היא הבחירה החופשית שלך בחיים. כי אתה לא שולט על החיים. אתה לא יודע איזה ילדים ייצאו לך ואיזה אישה אתה, על איזה אישה אתה מתחתן. נדמה לך שאתה בוחר אותה. ואתה לא אחראי על המצב הבריאותי שלך וגם לא הכספי שלך. אתה יכול רק לעשות השתדלות להרוויח כסף. ואתה יכול להשתדל להתחתן עם אישה טובה. אבל דברים משתנים. אנחנו רואים, פתאום יש מצב מלחמה. זה בחיותך. אתה ידעת שאובמה יהיה ראש... הראש, הנשיא של ארצות הברית, וכל העולם מאבד את השוטר העולמי, ופתאום יש מלחמות פה, מלחמות שם, ואתה שולט על זה? אתה שולט על זה, על מחיר הנפט פתאום שיורד או עולה? פתאום אתה מצב כלכלי נתון. אתה צריך להתמודד עם זה. שאלה, איך אתה מתמודד עם זה? באמונה או לא באמונה? מתמודד עם זה נכון או לא נכון? זה כל הבחירה החופשית של הבן אדם. וזה אנחנו נראה בהמשך, לא היום, איך הם מתמודדים. עוד נקודה אחת שפספסתי אותה, זה כשהוא בוחר חכם ותם כשלוחים לחכם ותם. אז קודם כל אנחנו רואים שבמלוכה יש חכמים. כולם חכמים שם. אבל שר האוצר הוא לא חכם, הוא תם. למה הוא תם? כי החכם הוא חכם. אבל הוא גם חכם שחלק מהכסף עובד דרך חשבון שלו. וחלק המשרות הולכים גם לחברים שלו. זה חלק מהאינטריגות והכיפופים שיש שם בפוליטיקה. כולם חכמים לקופף אחד את השני. זה החוכמה. זה כבר מתברר לנו על איזה חוכמה מדבר. עכשיו, שר האוצר, מה, הוא לא צריך להיות חכם? אז נניח הוא לא גנב, הוא אדם ישר. הוא לא צריך להיות חכם? גם יכול, כל הכסף של המדינה יכול להתמסמס בגלל הטיפשות שלו. נמצא שהטעם שהוא שר האוצר, הכוונה שהוא קודם כל אדם ישר, תמים, שרוצה את טובת הממלכה ולא את הכיס שלו, והחוכמה על גבי זה מנהלת את היושר שלו. זאת אומרת שהטעם של שר האוצר הוא חכם. אבל הוא קודם כל ישר, והוא אחר כך חכם. כי מי שקודם חכם, והישרות זה עדיפות שנייה, אז החוכמה משגעת אותו, והוא מנצל את החוכמה לטובתו, ומגיע גם לשחיתות, וכל מה שאנחנו רואים היום, מה קורה? שאין תורה, שלא לומדים מוסר בתור בסיס, ועל גבי זה לומדים גם מקצועות. אלא קודם כל מתחילים, צריך חשבון, צריך אנגלית, צריך זה, צריך לדעת להתמודד בחיים, אבל היושר נמס מול הדבר הזה. לכן בתלמוד תורה, יש איגרת של הרב, לא יודע אם הזכרתי את זה פה אולי בשיעור שעבר, לא זוכר בדיוק, יש איגרת של הרב קוק, איגרת החינוך נקראת, ששם מסביר למה כל כך חשוב שילדים ילמדו, שהם ילדים תורה. לא מדעים, תורה. נכון שבגיל קטן הראש פתוח, ואפשר ללמוד יותר טוב, אבל חשוב שילמדו תורה, כי תורה היא חושפת את התמימות שנמצאת אצל האדם. כל אדם יש לו תמימות, זה לא שהוא צריך לרכוש את זה מבחוץ. אדם הוא נולד תמים. ילד, תסתכלו על ילד, הוא תמים, הוא רך, הוא טוב, הוא לא מניפולטור ושקרן ברמות איזה, הוא ילד טוב. ואת זה אנחנו צריכים לשמר את זה. התורה, הלימוד תורה, על אברהם אבינו שהוא טוב, שהוא גם אגב מתמודד נכון עם החיים, ודוד המלך ושלמה, כל הסיפורים, ועשיו הרשע, שזה הצד השני, ידע יש לו תמונה, זה רשעים, זה צדיקים. אמנם זה שחור לבן, אבל הוא מזדהה עם הצדיקים, והוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להיות אדם טוב, זה חושף את התמימות שלו. אחר כך הוא מגיע לגיל קצת יותר מבוגר, ששם צריך להחליט מה אתה עושה עם החיים שלך, ואתה צריך גם להתפרנס, אז יש מקום לבהתאם למה שאתה הולך להתפרנס, אז תלמד גם את המקצועות המיוחדים לזה בתור קומה ב', כדי שגם אתה תהיה, לא יודע מה, צייר או מוזיקאי או עורך דין או, 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 או רואה חשבון או, לא יודע, או מוסכניק, אתה תהיה קודם כל אדם טוב שהוא מוסכניק. אתה תהיה אדם טוב שהוא אינסטלטור. אדם טוב זה לא אדם שלא לוקח כסף. שלפעמים יש, אדם טוב זה אדם שלוקח כסף כמה שמגיע לו, אבל הוא הגון וישר, זה הכל. אז זה נקודה נוספת שמתבררת לנו פה, שבעצם התם הוא לא טיפש, תם הוא אדם ישר. אנחנו נראה שאחר כך הוא יהיה גם חכם, שהחוכמה באה על גבי היושר, אז זה הסדר הנכון. זה כמו שבונים בניין, אתה לא בונה את הקירות, קודם יסודות, ועל היסודות את הקירות. אם תבנה קירות בלי יסודות, אז אחר כך יש לך סדקים בבית, והגג מתמוטט אחר כך. יסודות, היסוד הראשוני זה שאדם יהיה טוב. לא מצליח. יהיה אדם טוב, דיברנו על זה בפעמים. ועל גבי זה גם ישתדל לפרנס, ומה שצריך לעשות זה, דיברנו על זה בארוכות, בשיעורים הקודמים. מי שלא זוכר, יסתכל שם. היום הדברים מוקלטים כידוע. אז זה נקודה נוספת. כן. מישהו רצה להגיד משהו? לא. אז יש לנו שדר חדש, אז אנחנו נסיים פה להיום את השיעור.